עם הרב אברהם ברזילאי.
ערב טוב, מאזינים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של קירות שקופים, התוכנית שעוסקת בנושא חינוך הילדים, והרבה פעמים קורה שלקראת סוף התוכנית נהיה לחץ של מאזינים ואז אנחנו כמעט לא מספיקים. אז נכון שהיום יש נושא המשך למה שכבר התחלנו בשבוע שעבר, אבל מי שירצה לעלות לשיחה יוכל להירשם כבר עכשיו אצל שלמה פולק בטלפון 03-500-9393 או דרך הודעה לשידור באתר כל חי. נודה לפנחס בינדר שהוא הטכנאי, שלמה פולק כאמור המפיק שמקבל את השיחות שלכם, ואנחנו בעזרת השם רוצים לצאת לדרך ולהספיק כמה שיותר. אז שבוע שעבר שאלנו שאלה, מה הקשר בין שמחת חיים לבושה מההורים? דיברנו על בחור שהגיע לישיבה קטנה, ואבא ואמא דופקים בדלת, באו לבקר, והוא מאדים פולו ומבקש, לא, 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 אל תהיו פה, מה, למה נכנסתם לי לתוך הישיבה, תצאו החוצה, אני אפגוש אתכם בחוץ. לעומת זאת, ישנם בחורים אחרים או מתבגרים אחרים, שזה בדיוק הפוך. הוא שמח שאבא בא לישיבה, אפילו אמא מגיעה איתו לישיבה קטנה, שיעור א', תחילת שנה, מגיעה איתו לחדר, מסדרת לו בארון, יושבת מדברת איתו, לא רק שהוא לא מרגיש נבוך, לא רק שהוא לא מתבייש, הוא אפילו מתגאה, הוא אפילו שמח. מה שהסברנו בשבוע שעבר, וניתן איזשהו תקציר, זה שזה מאוד תלוי ביחס של ההורים כלפי הילד בכל שנות הילדות. מה הכוונה? אם ההורים הם מבלי משים מגמדים את דעותיו של הילד, או מזלזלים בדעותיו, שוב פעם, לא בזלזול בוטה, אני לא מדבר רק על זלזול בוטה, אפילו זלזול, נתתי דוגמה שאמא הולכת עם הילד הקטן נניח לקניות בסופר, ואמא עכשיו עומדת במדפים של מרקחי הכביסה ומתבוננת וחושבת, רגע, איזה מרקח כדאי לקחת? אולי את זה במדף העליון. מצד אחד הוא יותר מרוכז, מצד שני הוא עולה לי יותר יקר. אבל פה במדף למטה יש מבצע, ותוך כדי שהיא חושבת וכולה אפופה איזה מרקח כביסה לקחת, פתאום הילד לוקח איזה ספרי נגד תיקנים, איזה K300, ובא לאמא ואומר, הנה אמא, אמא, זה טוב. מה בדרך כלל התגובה שלנו? נו, תניח את זה חזרה. למה אתה לא גאה בדברים לרשות? אוי, מה זה קשור? אני לא מחפש את דברים כאלו. וכן הלאה. התגובות האלה מבלי משים, כשהן מצטברות הרבה מאוד, מייצרות לילד תחושה שהדעה שלך היא לא נלקחת ברצינות. או מה אתה מבין? שוב פעם, זה ניואנסים דקים, אבל הם קורים הרבה פעמים ביום, בשנים הקריטיות של הילדות, שבהם הילד הוא בעצם במצב כזה, שהוא בונה את כל הדימוי העצמי שלו, הוא בונה את התמונה שלו על עצמו, הוא בעצם בונה תמונה על החיים. מה שקורה, זה שהורים שמגדלים ילד מספר שנים בדרך הזו, הם בעצם נהפכים להיות מקור החולשה שלו, ולא מקור החוזק. מה הכוונה? הרי כשהילד הזה, כל פעם שהוא נמצא במחיצת ההורים, עולות לו התחושות של, כמו שאמרתי, הוא מגומד. הוא פחות חשוב. הוא פחות, הדעה שלו לא נחשבת. עכשיו הבחור הזה סיים כיתה ח', הגיע לישיבה קטנה. ברוך השם, הרב, מה שנקרא מצחן מעיניו התלמיד הזה. והוא כבר בנה לעצמו איזה דימוי אצל החברים, והדעה שלו נחשבת, וכבר יש לו איזשהו מעמד. ופתאום, באמצע השיעור של הרב, נקישות בדלת. פותחים את הדלת, אבא ואמא הגיעו לבקר אותך, בוא, תצא החוצה. באותו רגע, כאילו יש לו התנגשות בין שני העולמות. עולם אחד שהוא בנה כבר בחברה שלו, שהוא נחשב, שהוא רציני, שהוא גבר, שהוא מבין, איך שתנסחו את זה. פתאום זוג ההורים שאצלהם הוא המגומד, המטופש, הלא מבין, פתאום הם נכנסים לו לתוך הישיבה. זה מייצר התנגשות שהילד לא יכול לסבול אותה, וזה מאיים על כל המעמד שלו. אתם מבינים מה נהיה כאן? נהיה כאן מצב שבמקום שההורים יהפכו להיות מקור העוצמה של המתבגר, הם עצמם הופכים להיות מקור חולשתו. וזאת תופעה מאוד כואבת, הרחבנו עליה בתוכנית הקודמת. אבל היום אנחנו רוצים לדבר על מה הקשר בין שמחת חיים לבושה מההורים. את הבושה מההורים הסברנו. היום אני רוצה, ברשותכם, להתמקד בעניין של שמחת חיים. אני הייתי רוצה להקדים כמה מילים על מושג שאנחנו מדברים עליו פה ושם בתוכניות, ובקורסים שלנו מסבירים אותו יותר בהרחבה. מושג שנקרא כוח הבחירה. בעצם אם נשאל כל אדם, במה אתה מרגיש שאתה חי? במה אתה מרגיש שאתה, יש לך קיום, יש משמעות לחיים שלך, במה אתה מרגיש את זה, במה? נניח שאכלת היום ארוחת צהריים פיצה. האם בזה באת לידי ביטוי? האם באכילת הפיצה אתה מרגיש את החיים? לא. הלכת לישון. בשינה אתה מרגיש שאתה חי? ודאי שלא. התחלת להתקלח. על ידי המקלחת אתה מרגיש שאתה מביא את עצמך לידי ביטוי ואתה חי? לא, ממש לא. אם כן, במה מתבטאים, במה מתבטאת תחושת החיים שלנו? התשובה היא, ביכולת שלי לבחור מה אני רוצה לעשות, מה אני מבין, איך אני מביא את עצמי לידי ביטוי. שם אני מרגיש שאני חי. זה מתחיל מבחירות קטנות מאוד. כגון איזה קו אוטובוס כדאי לי לקחת הבוקר. זה בחירה קטנה, כמעט בלתי מורגשת. אבל בזה אני מרגיש שאני חי, כי זה האני שלי. איזה בגד ללבוש הבוקר. זה בחירות קטנות, לכאורה לא כל כך משמעותיות, איזו עניבה לשים. אבל הבחירה הזו, כל הבחירות הקטנות וכמובן הגדולות שלנו, זה בעצם המקום שבו אני מביא את עצמי לידי ביטוי. פה אני חי, אני חי, לא מישהו אחר במקומי. אבל ישנה תופעה שלצערנו הרב, היא הולכת ומתרחבת בדור הזה. אני מדבר על הדור כמובן של הילדים שלנו, אבל במחילה מכבודנו, אני מדבר גם על הדור שלנו, ההורים הצעירים. אני אסביר. עשו פעם מחקר. אתם יודעים, מי שמתעסק קצת עם מחשבים, לפעמים נפתח לך חלון, והוא שואל אותך איזה שאלה, האם אתה רוצה לעשות כך וכך, או האם כך וכך, או מדווח לך על איזה עניין, ואז הוא נותן לך שלוש אפשרויות. אפשרות אחת זה, האם לבצע פעולה, הוא אומר לך כן, לא, או התעלם. באנגלית, dismiss. רוב רובם של האנשים לוחצים כמעט באופן אוטומטי על המילה התעלם. אף על פי שהחלון הזה יופיע לו כל פעם שהוא מדליק את המחשב. הוא יכתוב התעלם, התעלם, התעלם. אתם יודעים מה זה מייצג? זה מייצג תרבות, במרכאות, תרבות, אם נקרא לזה כך, של האנשים שהפסיקו לבחור. אין לי כוח להתעמק. מה בדיוק אומר המחשב? מה ההשלכות? וגם אחרי שאני מבין, אין לי כוח לקבל החלטה, לחשוב ולהחליט. אני רוצה את הפעולה הזו? אני לא רוצה. אתה לא רוצה, תגיד שאתה לא רוצה. תכתוב לא, לא. אתה כן רוצה, תכתוב כן. למה תמיד אנחנו בוחרים בהתעלם? או, הזכר לי מאוחר יותר. אין לי כוח לחשוב עכשיו. זה מתחיל בעצלות המחשבה, וזה עובר גם לעצלות המעשה. היום, הנוער המודרני, וגם אנחנו ההורים הצעירים, חולים בהקהיית ובהחלשת כוח הבחירה. אנחנו לא באמת בוחרים. היה תלמיד חכם אחד גדול, אינני זוכר את שמו, היה רם באחת הישיבות הגדולות, המפורסמות. ולפעמים הוא היה צמא באמצע השיעור. הוא היה אומר לבחור, אם תוכל בבקשה לגשת להביא לי 3/4 כוס מים. בשיעור אחר היה מבקש, אם תוכל בבקשה להביא לי 1/4 כוס מים. בשיעור אחר, אם תוכל בבקשה להביא לי 1/3 כוס, כל פעם משהו אחר. והתלמידים חשבו שאולי זה משהו על פי דרך הקבולין, מה העניין? כל פעם מבקש מידה אחרת. אז אחד לבחורים עזר אומץ, ושאל אותו הרב, מה זה עניינים בקבלה? מה זה פעם אחת שלושת רבי כוס, פעם כוס ורבע, פעם כוס וחצי, מה העניין? הוא אומר, הוא הסתכל עליי וכל כך התפלא ואמר, מה? אתם כולכם צמאים כל פעם במידה שווה? אני צמא כל פעם, באופן אחר, פעם אחת אני צמא לכוס ורבע. פעם אחת אני צמא רק לחצי כוס, ופעם לשתי כוסות. אנחנו מתעצלים לחשוב, מתעצלים לבחור. ייצרו לנו כוסות חד פעמי של 200 מיליליטר, אתה צמא לכוס מים, אתה ממלא כוס מהמכשיר. למה דווקא כוס? ואתה גם שותה את כולה. מה, באמת היית צמא בדיוק למידה הזו, לא פחות ולא יותר? רוב החיים שלנו מתנהלים על אוטומט. לכאורה תאמרו, מה הבעיה בזה? אז מה אם החיים מתנהלים על אוטומט? וכי זה בחירות קריטיות לחיים? אם שתיתי כוס או כוס וחצי? אם החלטתי במחשב לכתוב לו כן או לא, אזכיר לי מאוחר יותר, מה זה מעניין אותנו? למה זה כל כך חשוב? התשובה היא שככל שאדם בוחר יותר, שולט יותר, מביא את עצמו לידי ביטוי, כך תחושת חוויית החיים שלו מורגשת יותר, מתגברת יותר. וככל שאדם בוחר פחות, כך חוויית החיות שלו הולכת ונחלשת. תנסו לעשות מחקר משפחתי מאוד פשוט. אם אתם אנשים בני 30-40, תפנו אל ההורים שלכם, אל הסבים שלכם, ותלך לסבא ותשאל אותו, סבא, תגיד לי, מה זכור לך בחיים? מה היו ההתמודדויות שלך? מה היו הקשיים שלך בחיים? אתם תשמעו על מלחמות, על פוגרומים, אתם תשמעו על נדודים ממקום למקום, על רעב, על מחלות, על מגפות. כל ההתמודדויות שהיו בדורות הקודמים באו לידי ביטוי בגוף. אבל לא היו כמעט התמודדויות נפש. לא תשמעו שהיו אנשים בדיכאון, אנשים שהתאבדו, אנשים שלא היה להם חשק לחיות כי לא מצליח בכלל את החיים האלה. לא היה דבר כזה. למרות הקושי. אולי גם בגללו. איך זה יכול להיות? הדור שלנו יש בו שפע עצום של כל החומריות. האדם העני ביותר בישראל חי יותר טוב מקיסר רומי. כי כשלקיסר רומי היה חם, לא היה לו מזגן להדליק. היו לו אולי שני משרתים שמנפנפים לו עם עלי דקל, עם ענפי דקל, כדי קצת להפיג לו את החום. בשביל לאכול, זה היה תהליך שלם שצריך להדליק עצים ולהסיק את זה, והתבשיל לא יוצא מי יודע מה עם הגדרות של פעם שאתה אוכל גם חלק מהגדרה בתוך התבשיל כי היא מתפוררת. היום יש מיקרוגל, תנורים, אתה הולך ברחוב, אתה קונה בשקלים, איזה מאפה, איזה משהו. הבן אדם הכי פשוט היום, חי יותר טוב מקיסר רומי. אבל איפה ההתמודדויות שלנו? בנפש, בעצבות, בתסכול, בתחושה שאני לא שווה הרבה או לא שווה כלום, למה אני צריך לחיות כאן, מה יוצא לי מהחיים האלה, איך אני מתמודד, בעיות של זוגיות, בעיות של חינוך ילדים, הכל, הכל, הכל עובר לנו בנפש. אתם יודעים למה? כי הנפש שלנו נחלשת, כי אנחנו הפסקנו לבחור. אנחנו חולים בעצלות המחשבה. אנחנו פשוט לא בוחרים כמעט כלום. תשאל את עצמך, מה בחרתי מהבוקר? מה בחרתי? האם בחרת למשל באיזה שעה לקום? או שפשוט אתה מתעורר עם שחר, השמש, קרני השמש חודרות מהחלון? בקיץ זה יהיה, אני יודע מה, הלילה קצר, הנץ יותר מוקדם, בחורף זה יהיה יותר מאוחר. לפי מה? הלכתי לישון ב-2 בלילה, אני אקום מאוחר. ישנתי ב-10 בלילה, אני אקום מוקדם. האם יש לך שעה? מתי אתה קם? והאם היא קבועה? והאם היא סתם כי התעוררת או כי אתה בחרת לקום דווקא ב7:03? אנחנו קמים על אוטומט. כשאתה מתלבש בבוקר, האם אתה באמת שוקל את העניין, או בוחר מהערב איזה בגדים ללבוש, או אתה פשוט פותח את הארון, מוציא מה שאתה מוצא. אנחנו לא באמת בוחרים את החיים שלנו. כשאתה עכשיו יוצא, אני יודע מה, מהבית לכולל, מהבית לעבודה, האם אתה באמת בוחר את הדרך לעבודה? הלו, ישנם כמה מסלולים, אתה יכול לבחור מפה או משם. אתה באמת בוחר, או אתה פשוט כל יום הולך ככה, ככה התרגלת, אתה אף פעם לא חשבת, אולי היום אני אלך דרך מקום אחר, אולי במקום הוא יש איזה נוף מעניין. לא, אתה לא חושב. המקסימום שאנחנו חושבים זה, איזה מסלול יש לי לא להתעקע בפקקים, וגם אז אנחנו לא חושבים. אנחנו לוחצים על ה-Waze, מה הוא מציע לעשות. אפילו עצלות המחשבה בדרכים שלנו, גם את זה אנחנו מפילים על ה-Waze. לא על עצמנו. וצריכים להבין את זה. ככל שאנחנו מחלישים את כוח הבחירה, ככל שאנחנו לא משתמשים בו, הוא הולך ומתנוון. בשעה שכל כוח החיות, כל מה שהאדם מרגיש שהוא חי, הוא דווקא על ידי זה שהוא בוחר. ואם את הכוח המרכזי הזה, אנחנו שואבים ממנו את כל העוצמה שבו, מה הפלא שאנחנו מדוכאים? מה הפלא שאנחנו עצובים? מה הפלא שאנחנו מתוסכלים? אנחנו באמת מתים, מהלכים? אנחנו לא באמת חיים? ומה קורה כשזה מגיע אצל ילדים? איך ילד מבלט בין הזמנים שלו? יושן כמו שכתוב בליל הסדר, עד שתחטפנו שינה. אין לו זמן. מתי אתה עולה לישון, בני היקר? באיזה שעה אתה עולה? לא יודע, עד שאני אפול. ולא רק בבין הזמנים, לפעמים גם בתוך מוסדות הלימוד. גם בזמן הלימודים. מתי אתה הולך לישון? פוס בחור בן 17, תשאל אותו, תגיד לי בני היקר, מתי אתה עולה לישון? אין לו שעה קבוע. הוא לא בוחר לעלות לישון. הוא נזרק למיטה. מתי שהגוף זורק אותו? מתי אתה קם? לא יודע, מתי שמהירים, אם מהירים, אם השעון צלצל, אין שעה קבועה שהיא בידיעה, בבחירה, במודעות, זו השעה שאני רוצה לקום, כי א' ב' ג' אני רוצה להספיק. לא, אין את זה. אפילו בתוך הישיבה, מגיע לארוחת צהריים, מה הגישו? הגישו אורז, תפוחי אדמה, סלט, לא יודע מה. מה הצורה שאתה אוכל? לוקח ממה שבא ליד. ממה שהורגלתי מילדותי מבית האבא, סלט, לא, לא, זה אני לא נוגע, זה אני לא אוהב, זהו. אבל אתה לא באמת בוחר, אתה לא באמת חושב. באיזה סדר אתה אוכל בצלחת? הכל מעורבב, או אולי קודם את האורז, אחר כך, או אני אוהב לשלב בתוך כף אחת שאני מכניס לפה, שני שליש אורז, שליש אחד של תפוח אדמה, לא, אנחנו לא חושבים. זה נראה שאנחנו משחקים בשטויות, מה זה מעניין אותי? אבל אתם לא מבינים, אדם שמתחיל לחוות את כוח הבחירה והוא מפעיל מודעות ומתחיל לבחור על כל צעד ושעל, הוא מתחיל להרגיש שהוא חי. זה לא סתם הסמיכות שהתורה כתבה, ובחרת בחיים. לא כתוב תבחר בטוב, תבחר בחיים, כי כשאתה בוחר אתה חי, ואם אתה לא בוחר אתה מת. אתה מת מהלך, אבל מת. אנחנו חולים בעצלות המחשבה, בדחיינות, הכנות לשבת, ברגע האחרון, נכון? למה? כי אני לא בוחר מתי אני רוצה לקבל את השבת. אני בעצם לא בוחר מתי אני מקבל אותה. מרגע שתהיה את הצפירה הראשונה, הצפירה השנייה, אני מקבל, היא נכנסה, מה אני יכול לעשות? אני לא בחרתי. אתם מבינים שבקבלה של לקבל 10 דקות שבת לפני הזמן מונח הרבה הרבה יותר מהערך הגדול של תוספת שבת? מונח בזה גם חיזוק חוויית החיים. אני מחליט מתי נכנס לשבת, אני מחזק את חוויית החיים, אני בוחר את הזמן. אבל אנחנו, עד שתחטפנו שינה, עד שתחטפנו שבת, כל הדברים האלו נובעים מחלשות כוח הבחירה שלנו. כי אפשר לבחור ואפשר לברוח, שזה אותם האותיות ואותו שורש. בחר וברח. אם אנחנו רוצים לחזק את חוויית החיים ואת שמחת החיים ממילא אצל הילדים שלנו וגם אצלנו, עלינו לחזק להם וגם לנו את כוח הבחירה. וזה מתחיל ממש מהיום יום, בדברים הקטנים. אני אתן לכם דוגמה. קמים בבוקר, בבתים שעוד יש כמה דקות, מכינים לילדים משהו לאכול בבית. זה יכול להיות כוס שוקו חם, ואיזה, אני יודע מה, איזה קרקר עם גבינה. ככה משהו קטן לפני הלימודים. ממחר בבוקר, כשאתם מכינים לילד את השוקו, ואפילו ילד בן ארבע, תשאלו אותו, יוסלה, איך אתה אוהב את השוקו? חם מאוד? או פושר, או אולי אתה מעדיף קר? הילד אף פעם לא חשב על זה, הוא פשוט מגישים לו כוס שוקו והוא שותה. פתאום הילד מרגיש, יש לי דעה. עומדים כאן אמא עומדת, ועדיין לא יכולה להכין, כי אני לא החלטתי מה אני רוצה. פתאום הוא בכלל מתחיל לשים לב שיש כאן בחירה. ואז הוא אומר, לא יודע. אמא לא תתייאש, תגיד לו, אני רוצה להכין לך, אני צריכה לשמוע מה אתה מאוד אוהב. ואז הוא יגיד, טוב, פושר. להכין לו פושר. ואחרי שהוא לוגם, לשאול אותו, זה טעים, אתה אוהב את זה בדיוק ככה, או היית מעדיף מחר שזה יהיה קצת יותר חם? אנחנו פשוט מתחילים לעורר לילדים את המודעות לבחירה. לשים לב שאתה בוחר. כשאת מורחת לו גבינה על קרקר, לשאול אותו, להדגים לו, אתה רוצה, הנה תראה את הקרקר הזה, שמתי שכבה אהבה, ופה שמתי שכבה דקה. מה אתה יותר אוהב? ואם הוא לא יודע להחליט איתם ביס אחד מפה, ונגיסה אחת מהשני, ותגיד לי מה אתה יותר אוהב. לשאול את הילד, לא בבוקר בשעת לחץ, בערב לפני כן. תראה, יש כאן שתי חולצות, אתה מעדיף את זו או את זו? לחזק לו את כוח הבחירה, שהוא יתחיל להתאמן מגיל צעיר, שהילדים יתאמנו להשתמש בדעת, בשכל, בבחירה שהיא חוויית החיים. בזה אדם בא לידי ביטוי. אפילו בכלי המיטה שלו. יש לנו קרית ויסקו, היא קשיחה כזו. ויש לנו קרית נוצות, רכה מאוד. יוסלה, איזה קרית אתה יותר אוהב? שים רגע את הראש על זו. שים על זו. איזה קרית אתה מעדיף שאני אשים לך בלילה? איזה מצעים אתה אוהב? הצבעוני או החלק? איזה שמפו אתה, איזה ריח של שמפו אתה יותר אוהב? לעורר יש לנו אין ספור בחירות ביום שאנחנו אפילו הבוגרים חיים על אוטומט ולא חושבים. אדם יכול להתרחץ 10 שנים עם ספוג קשיח וכל פעם לסבול, והוא לא יעצור ויגיד לעצמו, רגע, אולי אני אזום ואני אכנס לחנות ואני אתייעץ ואני אעשה לבחור ספוג שיותר נחמד לי. לא, גמרנו להתקלח, שכחנו מזה. אנחנו עצלים בעצלות כרונית נוראית, עצלות המחשבה. אנחנו לא מפעילים את הראש. מה פלא ששמחת החיים שלנו הולכת ונאבדת? מה פלא? זה תוצר ישיר של איבוד כוח הבחירה. יכולה אישה במטבח להתכופף 20 שנה, ואת הסיר הבעייתי הזה היא מחפשת בארון למטה ומתכופפת ומחפשת 20 שנה, כשצריך להוציא את הכלי הזה, נשבר לה אגב. למה לא עצרת רגע? למה לא סרטטת על דף את ארונות המטבח שלך? ותנסי לחשוב, מה הכי קשה לי? תמיד הכלים האלה, אולי אני אעביר אותם לארון העליון, שיהיה לי קל. ודווקא מה שיש לי בארונות העליונים, אני מוציאה את זה הרי רק ביום שישי, לכבוד שבת. פעם בשבוע אני משתמשת בארון הזה, והוא כל כך נגיש. לא עדיף שהדברים האלו יהיו למטה? פעם בשבוע אני אתכופף, אבל כל השבוע אני בת חורין. אנחנו לא חושבים, אנחנו עובדים פי 10. אפילו אילו מה זה אין לנו. כי אנחנו עצלים בעצלות הבחירה. וזו בעיה גם כשאנחנו, לגבי הילדים שלנו, לא רק כלפי עצמנו, בעיקר מה שנוגע לחינוך, אם אנחנו רוצים לחזק את חוויית החיים ואת שמחת החיים אצל הילדים, עלינו לחזק להם את כוח הבחירה. ככה זה מתחיל. הילד שלך מבקש כוס מים, למזוג לו, אבל תוך כדי לשאול אותו, כמה אתה צריך? לפעמים ילד אומר, אבא, אני רוצה 5 שקל למכולת. אני אומר לו, בני היקר, מה אתה צריך מהמכולת? 5 שקל. לא שאלתי כמה כסף אתה רוצה. מה אתה צריך מהמכולת? אני מעורר אותו לחשוב. לא נכנסים עם 5 שקלים ועוברים במדפים ומה ש... כמו שאמרתי, בבחינת עד שתחטפנו שינה. עד שיהיה משהו שידליק אותו ואת זה הוא ייקח. לא, תחשוב מה אתה רוצה. לך תבדוק במקולת מה אתה רוצה, תבוא תגיד לי כמה זה עולה. גם אם זה עולה יותר מ5 שקלים. שווה לי בשביל לחזק לו את כוח הבחירה שלו. בעצם, כשאנחנו מחזקים את כוח הבחירה של הילד, אנחנו מרוויחים שני דברים. א', אנחנו מרוויחים את חוויית החיים שלו. ב', אנחנו בעצמנו, כשאנחנו כל הזמן מעוררים את הילד לחשוב, זה כורך גם אותנו פתאום להיכנס לתהליך הנפלא הזה. זה גורר גם אותנו להתחיל להיות בוחרים. אתה נמצא במקום עבודה, 10 שנים, לא טוב לך. למה אתה לא קם ועוזב? מה הפחד שלך לקום ולעזוב? מה כבר יכול להיות יותר גרוע? מה הפחד? אדם שמתחנך לבחור הוא אדם שגם לא מפחד משינוי. והתקלה המרכזית שלנו, כבר של הבוגרים אני מדבר כבר, לא על הילדים, זה פחד משינוי. יכול לעבוד 20 שנה במקום העבודה, הבוס משפיל אותו, הוא סובל, קשה לו בדרכים, בחורף, בגשם, זה לא רחוק ממקום מגוריו. אבל הפחד, הפחד, מה יהיה עם המשכורת? חודש אחד לא יהיה לי, אולי אני אהיה מובטל. תגיד, אתה השתגעת? אתה עבד? יש לאנשים פחד משינוי. הוא מוכן להיות אותו פקיד אפרורי 30 שנה, הולך לעבודה, חוזר הביתה. למה? למה אתה לא מתקדם? למה הוא נהיה מנכ״ל ואתה נשארת שם? מפחד להשתנות. פחד משינוי. רוצה את הרגוע, הרגיל, מה שהתחלתי, הסתדרתי בעבודה הזו, זהו, זה המשרה שלי, אני צבור ותק, לאט לאט אולי אין לי איזה פנסיה נחמדה. שזה אתה חי? כל מהות הבחירה נאבדת. ילד שמתחנך לבחור מגיל צעיר, זה ילד שלא יפחד משינוי. זה ילד שלא יפחד לעבור דירה. זה ילד שלא יפחד כל הזמן להשתכלל, להתפתח, כי האדם נברא בשביל להיות משתנה. זה בעצם קצב התקדמות האדם בעבודת השם. אוי לו ואבוי לו לאדם שאתה פגש אותו בגיל 20, וגם בגיל 40, והוא אותו אדם, הוא לא השתנה, הוא לא התקדם. בזה שאנחנו מזניחים את כוח הבחירה של הילדים, אנחנו בעצם גוזרים עליהם גזר דין. קשה להגיד מוות, אבל זה סוג של מוות. אז אתה הולך, אתה זז, אבל אתה מת, אתה לא באמת חי, כי אין לך את ובחרת בחיים. מה הכוח של ילד לעמוד מול ניסיונות אחר כך? הוא מעולם לא התרגל לבחור, להיות בויכר. את זה הוא הפסיד. אז זה גם מחזק את כוח הבחירה של הילד. זה מאמן אותו פשוט לחיות. זה מלמד את הילדים איך לחיות. לא לנוע עם הזרם המשפחתי, כמו דג מת, כמו המשל המפורסם של בעלי המוסר, שמתי מזהים שהדג הוא חי? דווקא כשהוא שוחה נגד הזרם. במילים אחרות באים לומר, כשמזהים בחירה, אם אתה הולך עם הזרם, אתה לא בוחר. אתה חלק מהדייסה שנקראת משפחה, חברה, ציוויליזציה, ואתה לא חי. וזה גם מפתח בילדים את שמחת החיים. ובחרת בחיים, אמרתי, זה לא סתם שמילים הללו סמוכות. כי הבחירה היא מהות החיים. מתי אני קם בבוקר? מתי שהנשמה חוזרת? או שאני יוזם שעה מוגדרת ומתאמץ לקום בה? ולאו דווקא שעה מוקדמת, אבל שעה מוגדרת מתוך מודעות, מתוך בחירה. נניח שאתה אברך. ואתה יוצא כל בוקר לכולל עם ספרים. מונח בלימוד, ברוך השם. תעצור רגע ותבחן את מגירת השקיות שלכם בבית. איזה שקית הכי נאה? איזה שקית הכי נוחה לי? מה הכי מוצא חן בעיניי? כל בוקר אתה לוקח איזה שקית, או השקית הראשונה שבחרת, איתה אתה הולך 20 שנה. למה? אולי בכלל עדיף לקנות בכמה שקלים איזה תיק עם תאים מסודרים. אנחנו לא מפעילים את השכל. לא מפעילים את הבחירה, ואנחנו מפסידים, אנחנו מחלישים את חוויית החיים שלנו. תדריכו את הילד לשאול את עצמו, איך הכי נוח לי לסדר את המגירה? יש לי מגירה עם דברים, איך הכי נוח לי? אולי תתני לו כל מיני סלסלאות קטנות, שסדר, פה אתה תשים את הגולות, פה את המפתחות שלך, אבל תבחר איך אתה רוצה שזה יהיה, איזה סלסלה מתאימה לך, מה אתה רוצה לקלפים, את זה, את זה, לעורר לו מודעות לבחירה, לא לחיות על אוטומט. בקיצור, תדריכו ותחזקו את כוח הבחירה, גם של הילדים, גם שלנו. שכמה שפחות דברים בחיינו התנהלו סתם כי ככה התרגלנו. או סתם כי ככה כולם עושים. כולם ממלאים כוס חד פעמית ושותים. או ככה התרגלתם מילדות? לא. כמה שפחות. תחנכו את הילדים כמה שיותר להיות בוחרים. כשנחזק את הכוח הזה בילדים שלנו, גם נחזק להם את הדימוי העצמי של עצמאי, שאני חי, של בוחר. וגם אנחנו ההורים בעצם נהפוך להיות מקור העוצמה של הילדים. כי אנחנו אלה שתמיד שאלנו, איך אתה אוהב את התה? איך אתה אוהב את הקפה? איזה מצעים אתה אוהב בבית? איזה... כאילו אני מעצים את הדעה שלך. אתה הבוחר. אתה הבויחר. אז ממילא אנחנו, כשאנחנו נבוא לבקר את הילד בישיבה, הוא יהיה גאה בנו. אנחנו אלה שגילינו לו את זה שהוא בוחר. אנחנו זה אלה שמכבדים את הדעה שלו. אנחנו אלה שמעצימים אותה. אנחנו הופכים להיות מקור הכוח של הילד, ולא מקור חולשתו. וזהו הקשר בין שמחת החיים להבדיל לבושה מההורים. אנחנו ניתן לכם תכף את מספרי הטלפון, עוד מעט נצא להפסקת פרסומות, נספר לכם שאחרי הפסקת הפרסומות, אנחנו ניתן לכם קצת מידע על הקורס שנשארו בו עוד כמה מקומות, מחזור שני להכשרת יועצות, ניתן לכם את הפרטים מיד אחר הפרסומות. זה הזמן שלכם לשאלות. אני נותן למספר הטלפון. 03-500-9393 לעלייה לשידור. 03-500-9393. אנחנו רוצים להפסקה קצרה, ואחריה גם כאמור פרטים על הקורסים החדשים, וגם לשאלות שלכם, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם, מאזינים יקרים, ולפני שנעבור למאזינים שעל הקו, היא ממש בדקה או שתיים, לא יותר, בלי נדר, ניתן לכם כמה פרטים על הקורס החדש, מחזור שני. קורס מיוחד שאנחנו עושים בירושלים, בעזרת השם, להכשרת יועצות. יש לנו כיתה נפלאה שכבר אוטוטו מסיימת בעזרת השם את ההכשרה שלה, ויוצאות ממש כיועצות מומחיות שלנו, של אתגרים בחינוך, בעיקר בציבור שלנו חסר יותר יועצות מאשר יועצים, וכשאני אומר יועצות, זה לא כל מי שמכיר את הדרך שלנו ואת הגישה שלנו שהיא תורנית לחלוטין, זה בעצם בחסדי השם גם מה שמוכח בשטח כמביא תוצאות. אז קורס הכשרה ליועצות תורניות חינוכיות יתחיל בעזרת השם בט"ו בשבט. הפעם זה לא יהיה לימודי בוקר, אלא לימודי ערב. זה 12 מפגשים שבועיים בימי רביעי, מהשעה 7 בערב ועד 9:30 בערב. אני חוזר, מתחילים בט"ו בשבט, לימודי ערב, שעתיים וחצי כל מפגש, במשך 12 שבועות, לימודים מרוכזים, תכליתיים, אנחנו משלבים בזה גם את כל חשיפת סודות עולם הייעוץ, התנסות, סימולציות ייעוץ תוך כדי הלימודים. אנחנו משקיעים ממש גם בחלק העיוני, גם בחלק המעשי, גם בפרקטיקה המעשית, בתרגול, רכישת מיומנויות ייעוץ. ובעזרת השם ובלי נדר גם אנחנו נותנים ליווי צמוד גם אחרי הלימודים. אז הלימודים הללו התקיימו בגבעת שאול, בבית המרכז האקדמי לב, ברחוב בית הדפוס 9 בגבעת שאול בירושלים. הלימודים התחילו בעזרת השם בט"ו בשבט, וגם אנחנו עושים מפגש מבוא בזום, אם ירצה השם, במוצאי שבת פרשת בו, סמוך לתחילת הקורס, אנחנו נעשה גם מפגש מבוא, שיסביר את כל העניינים בזום. אגב, מפגש המבוא הזה הוא חינמי לגמרי ופתוח לכולם. אני, קחו דף ועט, נותן לכם את הפרטים כיצד להירשם לקורס הזה. ניתן להתקשר ל-077-405-2003, זה המשרד שלנו באתגרים בחינוך, 077-405-2003. בנוסף על כך, אלו שמשתמשים באפליקציית הוואטסאפ יכולים לשלוח בקשה לקבל פרטים, אפילו להירשם דרכו. אני נותן מספר טלפון 058-680 0568-6876, אני חוזר 058-680-8876. גם ניתן, אגב, המספר הזה שנתתי, הוא מיועד גם למי שרוצה להצטרף לקבוצת אתגרים בחינוך, רוצה מדי פעם לקבל עדכונים, לקבל קצת הקלטות של הרצאות, קטעים מתוך קורסים, כל מיני דברים מעניינים, אנחנו שולחים, זו קבוצה מאוד שקטה, לא מטרידה, שולחים רק מדי פעם, אז ניתן לשלוח גם את המילה צרף ל-058-680-8876, נוכל לשלוח לכם לשם את הסילבוס, מה בדיוק ילמד, מה מכיל כל מפגש, זה קורס מרתק, תשאלו כבר את הבוגרות שלנו. בנוסף על כך, אז אלה הכשרת יועצות בירושלים. בנוסף על כך, אני אתן לכם כתובת מייל לכל מי שרוצה גם להירשם וגם להירשם למפגש המבוא בזום. המייל הוא אברהם, A-V-R-A-H-A, פעמיים M, 18, strudelgmail.com, אברהם עם פעמיים M בסוף, 18@strudelgmail.com. עכשיו נעבור למאזין שנמצא על הקו, שלום וערב טוב. המאזין נפל, אוקיי, נפל מהקו. טוב, המספר הטלפון שלנו 03-500-9393, אני חוזר, 03-500-9393. בינתיים, עד שהגיעו השאלות שלכם, אני רוצה לתת איזושהי נקודת השלמה למה שדיברנו. אני דיברתי על זה שככל שאנחנו מחזקים את כוח הבחירה אצל הילד, ככה אנחנו בעצם מחזקים אצלו את תחושת החיים. ככל שאדם בוחר יותר, כך הוא חווה את החיים שלו. כמובן שככל שהבחירות הן גם נעשות יותר ערכיות, לא שהוא בוחר, כמו שאמרתי, כמה סוכר לשים בקפה. זה מאוד חשוב. אבל לא רק הבחירה הזו. לא רק הבחירה הזו. יש בחירות שבהם אתה משקיע יותר נפש, יותר נשמה, יותר יכולת, זאת אומרת יותר רגשות. למשל, אינה דומה החלטה כמה סוכר בקפה, למשל להחלטה האם לקחת את הצעת השידוך הזו או לא. שמה יש הרבה יותר חלקים בנשמה שלי, נכון? אני משקיע יותר מחשבה, יותר לבטים. לכן זה יחזק עוד יותר את תחושת החיים שלי. אבל אני רוצה לתת לכם כמה טיפים מעשיים, לא רק לילדים שלכם, אלא גם לעצמנו, לכל מי שמרגיש שחוויית החיים שלו היא כהה. חסר לו את ההתחדשות הזו בחיים. תקשיבו טוב, זה טיפ אדיר, וזה טיפ שאנחנו לפעמים עושים אותו עם מתייעצים, וזה מחולל פלאות, זה נשמע דברים קטנים, יהיו אנשים שאולי זה ישמע להם קצת מוזר, לאנשים בוגרים, אבל זה ממש ממש, ממש ממש יכול לחזק את ה... נקרא לזה את חוויית החיים. להתבונן בטבע. למשל, יש לך איזה יום שאתה ככה קצת מרגיש שאני יודע מה, עייף, מדוחדך, אין לך כוח. עכשיו זו תקופה של חורף. מצאת לך איזה יום שימשי קצת. לך תתבונן בטבע. תפתח יכולת להתבונן באיזה פרח נחמד, נעים, פשוט תסתכל עליו, תתבונן, תנסה לחשוב איך הגבעול הזה שותה מהאדמה, איך עליה כותרת כל כך מדויקים. לפעמים אתה תראה איזה דבורה שמגיעה לשם, פשוט תתבונן. בדברים הפשוטים, באלה שנהפכו להיות סתם רקע, אתה כבר 10 שנים זה מתחת לבית שלך, צומחים כמה סביונים. רד, תתבונן בהם. אל תרגיש מגוחך, אל תרגיש מטופש. אם החזוני שרשה לעצמו לעשות את זה, גם אתה יכול לעשות את זה. להתבונן ולנסות להנות מיופי הבריאה. זה מאוד מאוד מחזק את תחושת החיים. את התחושה שאני חי בעולם הזה, אני זוכה. אתם יודעים מה? לכו תשאלו אנשים שלא עלינו ולא עליכם, ועכשיו יש רבים כאלו, שהחיים שלהם נעצרו. בן אדם פתאום נקטעה לו רגל, לא עלינו ולא עליכם. בן אדם פתאום איבד איזה קרוב, בן אדם פתאום איבד עין. כמה הוא היה מוכן לשלם, כמה הוא פתאום תופס, כמה אושר היה לו כשהיו לו שתי רגליים, כמה אושר היה לו כשהיו לו שתי עיניים, כמה אושר היה לו כשהיד שלו לא הייתה משותקת. למה אנשים שכבר כן בריאים, ויש להם שתי רגליים, ויש להם שתי עיניים בריאות, למה הם לא רוקדים וצוהלים משמחה? כי אנחנו לא נותנים על זה את הדעת. יש תרגיל לעשות אותו בבית. אני מציע גם לתרגל את זה עם הילדים. שב לך על כיסא או על הספה או על מיטה נוחה, תעצום עיניים, תנשום עמוק ותנסה לחוש את כל האיברים שלך, מתחילתם ועד קצות האצבעות של הידיים והרגליים. תניע אותם לאט לאט ותלחש. תודה רבה לך בורא עולם שאני חי. תחוש את זה שכל השרירים שלך עובדים, זה לא מובן מאליו. זה מחזק את חוויית החיים, זה הופך אותנו לאנשים בוחרים יותר, לאנשים מאושרים יותר. כל מה שהיה מובן לסבא ולסבתא שלנו, אנחנו לצערנו הרב צריכים לעבוד עליו באופן מודע. תרגיל את עצמך ואת הילד שלך לעצום עיניים בבוקר ולהזין לציוץ הציפורים, לנסות ליהנות ממנו, לנסות אפילו להשתעשע במחשבה, מעניין מה הן אומרות, מה הן מדברות אחת עם השנייה, או מה הן מזמרות לקדוש ברוך הוא. לחוש את מגע השמש הנעים. שבת בבוקר, בדרך כלל יש שמש נעימה כזו של חורף. צא החוצה, צא למרפסת, אם יש לך חצר, צא לחצר. תעצום את העיניים ותנסה במודע לחוש איך השמש מלטפת את פניך. איזה מגע נעים. ואם אתה כבר יותר מעמיק בדבר הזה, הרי אתה יודע שאין עוד מלבדו. ואם אני עוצם עיניים ביום חורפי שיצא בו קצת שמש, ואני מרגיש ליטוף חם על הפנים שלי, זה בעצם אבא שלי שבשמיים שם עליי יד ומלטף אותי. זה רק מתגלה בעולם הזה דרך קרני השמש, אבל אין עוד מלבדו. זה ממש ממש בורא עולם מלטף אותך. כל הטיפים הקטנים הללו הם דברים שמחזקים אצלנו את תחושת החיים. לחוש אני חי, זה לא דבר מובן מאליו. כשאנחנו נגדל את הילדים שלנו בדרך הזו, באווירה הזו, בתחושה הזו, זה דבר שייתן להם להרגיש הרבה 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 יותר, יחזק להם את תחושת החיים. ממילא זה ימנע מהם דיכאונות, פחדים, כל מיני דברים שמגיעים בגיל ההתבגרות ועושים לפעמים אפילו שמות. טוב, מה שנספיק לשאלות מהאתר. איך מתמודדים עם בעיות משמעת וקבלת מרות בכיתה? אציין שמדובר בילד בגיל 8. השאלה היא שאלה מאוד מאוד כללית. וכמובן שגם התשובה שלי תהיה בהתאם, זה היכולת שלי כרגע לענות. אז איך מתמודדים עם בעיות של משמעת וקבלת מרות בכיתה? קודם כל, אני לא יודע אם השואל זה ההורה שבעצם מקבל טלפונים מהרבה, או זה הרבה בעצמו שרוצה לדעת איך הוא יטיל מרות בכיתה. אז אני אנסה לענות באופן כללי. תורת המשמעת היא החלק אולי הנרחב ביותר בלמידה החינוכית, והחלק שמצריך מכוח היותו משמעת. משמעת זה בעצם לייצר לילד תפיסת עולם, שהעולם הוא עולם של כללים, הוא לא הפקר. ממילא כשאני אומר תפיסת עולם, היא מחויבת להיווצר לאורך זמן, כי האדם בונה תפיסת עולם לאורך זמן. זאת אומרת, משמעת זה תהליך איטי שנבנה לאורך זמן. ודווקא שם ההורים מחפשים את הפתרון של כאן, עכשיו, ולגמור את הבעיה. אתם מבינים איזה פלוס ומינוס שמתחברים ומייצרים פיצוץ אדיר? זה לא סתם שחלק ניכר ניכר מהבעיות שלנו, כולל בעיות נפשיות, ומחסר במשמעת. אי אפשר לתת את כל תורת המשמעת בכמה דקות ברדיו. אני ממליץ בחום, אמנם אין הנחתו מעיד על עיסתו, אבל אני רק כלי להעביר לכם את מה שהתלמידים שלנו כבר מגיבים לנו. יש קורס מוקלט שנקרא רישיון לחנך. זה דיסק אונקי קטן של 15 שעות, שבו אני נותן הדרכה צעד אחר צעד. 10 שעות ראשונות על תורת הנפש, מה השגיאות הכי נפוצות שאסור לעשות אותן, מה הכיוון, מסרטט מפה, ועוד 5 שעות, או כמעט 6 שעות, שעוסקות בנושא המשמעת נטו, מהחלק העיוני עד החלק הפרקטי. שזה נותן כלים גם להורים, בעיקר להורים, וגם למלמדים יכולים לקחת מזה הרבה מאוד כלים. זה חובה, לא סתם קראנו לו הרישיון לחנך. אדם נוסע באוטו, יש לו מאחורה 5 ילדים, והוא בלי רישיון. אם הוא הרג אותם, הוא פושע, הוא רוצח או לא, ודאי שכן. כל הורה, תרצה או לא תרצה, אתה נוהג ברכב, אתה נוהג במשפחה, ויש ילדים מאחורה. השקעת בזה משהו בלימוד, תגיד. ניסית? התאמצת? עשית משהו עם זה? לא? אז אם קרה משהו, אתה פושע או לא פושע? זה קורס חובה. אז הנה, אתן לכם עוד פעם למספרי הטלפון שלנו, גם לאלה שרוצות להירשם לקורס הכשרת היועצות, מחזור שני שנפתח בירושלים לימודי ערב בימי רביעי, וגם לאלו שרוצים את הקורס הרישיון לחנך, זה יכול להגיע לכם בדיסקון כי הביתה במשלוח ישיר, או יכול להגיע לכם במייל, זה מיידית. מספר הטלפון של אתגרים בחינוך הוא 077-405-2003. אני חוזר, 077-405-2003, או פשוט לשלוח פנייה לוואטסאפ של אתגרים בחינוך. מספר הטלפון בוואטסאפ הוא 058-680-8876. אני חוזר, 058-680-8876. הנושא הזה של ייעוץ תורני הוא לוקה בחסר. צריך להבין, יש לנו היום בעיות נוראיות, אין לכם מושג איזה סיפורים מגיעים אלינו. בעיקר אצל נערות מתבגרות, שמתמודדות לפעמים לבד גם בלי גיבוי הורי. או אצל אמהות, לצערנו הרב קשה לומר את זה ולא נעים לדבר על זה, אבל חד הוריות, שנמצאות לבד. בזה מבחינה תורנית לא יכול להיות יועץ, צריך דווקא יועצת. ויש מחסור אדיר בייעוץ התורני שהוכיח את עצמו, כי היחיד שמוסמך להגיד לנו איך לטפל בנפש, כי הכל זה עניינים של נפש. זה רק מי שברא את הנפש. רק מי שברא אותה, הוא זה שמוסמך לתת את הכלים להתמודד. וזה בדיוק מה שאנחנו מלמדים, וכשיש הצלחות, עם הצלחות לא מתווכחים, זה מוכיח את עצמו בשטח. אז הקורס להכשרת יועצות תורניות חינוכיות, יתחיל בעזרת השם בט"ו בשבט, בגבעת שאול בירושלים, בבית המרכז האקדמי לב, ויש לנו גם מפגש מבוא בזום, ביוד בשבט, מוצאי שבת פרשת בו. מפגש המבוא הזה הוא חינם, הוא פתוח לכולם, אבל אנחנו מקפידים מאוד באתגרים בחינוך על כיתות קטנות. משתדלים שכיתה לא תעבור את ה-20 תלמידות, שזה מה שקורה במחזור הראשון של הלימודים, שעוד מעט מסתיים. עכשיו אנחנו פותחים מחזור שני. אז מי שרוצה עוד להספיק להירשם, זה ממש לעניות דעתי ימים בודדים. אז עוד דרך הוואטסאפ 058-680-8876, או פשוט להתקשר לאתגרים בחינוך 077-405-2003, או לשלוח אלינו מייל אברהם, avraham@18@gmail.com. זהו, מאזינים יקרים, תוכנית נוספת של קירות שקופים מגיעה אל סיומה. נודה לעוסקים במלאכה, פנחס בינדר הטכנאי, שלמה פולק הוא המפיק. נשוב בעזרת השם ונשתמע בשבוע הבא, ועד אז המשך האזנה הרבה ולילה טוב.